כן, נמשיך בסייעת הדשמי, אובויס, פרק א', משנה בייס. שימן הצדיק, היו משיורי ייכנס לסגדי לו, הוא היו אימר, על שלושות דבורים האוילום אימד, על התוירו, ועל העבידו, ועל גמילוס חסודים. טוב, אז דבר ראשון, יש לנו פה את הרמב״ם. הרמב״ם אומר, יוימר שבחוכמו והיא התוירו, ובמעלויס עמידויס והם גמילוס חסודים, ובשמירס מצוויס התוירו עם הקורבנויס, תהיה התמדת תיקון העולם וסידור מציאותו על הדרך השלם. זאת אומרת, כדי שהעולם יעמוד ויהיה מסודר בדרך השלמה, כן, ושהעולם יהיה מתוקן, אנחנו צריכים שלושה דברים, שהם פה תרגמו את זה במהדורה שלפנינו, שבחוכמה, בתרגומים החדשים תרגמו את זה המדע, כן, הידיעה, והיא התורה, ומעלות המידות, גמילות חסדים, ושמירת מצוות התורה עם הקורבנות. זה הדברים שמתמידים את תיקון העולם, כן, מקיימים את העולם, ממשיכים, לא, נברא העולם ויש קיום העולם, העולם קיים בפועל, הקיום של העולם בפועל בנוי על הדבר הזה, על שלושת החלקים האלה. בגדול, הרמב״ם בונה פה על דברים שהוא הזכיר כבר בפרקים בשמואלינו פרוקים, גם בפרק ב' הוא דיבר על הנקודה הזאת שיש חלקים בתיקון העולם, וגם בפרק ו', ועל סמך מה שהוא כתב שם, הוא בעצם כותב את הדברים האלה פה, על מצוות השימיות, מצוות השכליות, וגם במוירה הרמב״ם בחלק ג' פרק חף זיין, מדבר שהתורה נותנת גם את נתינת דעות האמת, בסדר? לתת לאדם דעות אמיתיות, ידיעות אמיתיות, וחוץ מזה התורה גם מכילה בתוכה תיקון ענייני בני האדם קצתם אל קצתם בהסרת העוול ובקנות המידות הטובות. בסדר? תורה יש בה שני חלקים, יש בחלק שהוא ידיעת האמת, ויש בחלק של תיקון החברה האנושית. בסדר? תיקון ההנהגה של בני אדם קצתם אל קצתם. עכשיו, את שתי החלקים האלה בעצם אומר פה הרמב״ם. יאמר שכשאתה מדבר על העולם עומד, הוא עומד על החוכמה, שזה קניית ידיעות האמת, הידיעות האמיתיות, שזה התורה, ובמעלות המידות, שזה יותר המצוות השמיעיות, כמו שאמרנו, כן, המצוות שהאדם, כן, עוד פעם, יש שם בלבול כאלה עכשיו, הרמב״ם קורא לזה עכשיו, ראשונים קוראים לזה, המצוות המובנות בשכל, שהן מעלות המידות, כמו שהרמב״ם קורא לזה במוירה, התיקון ענייני בני אדם, קצתם לקצתם, בהסרת העוול וקניית המידות הטובות, וחוץ מזה, יש לנו שמירת מצוות התורה עם הקורבנות. הקורבנות זה כבר חלק מהמצוות, שהוא מצוות שאתה מציית הקדוש ברוך הוא ציווה, זוהי זכוקה סתוירו, כן, זה דברים שהם יותר חוק, הם לא מובנים כל כך בשכל, והם אלה שמחזיקים גם את ידיעות האמת, וגם את החלק הזה של מעלות המידות, כי התורה בעצם, העולם קיים, מתמיד בקיומו, בתיקונו, ומסודר כשיש בעולם הזה את שלושת החלקים האלה, גם ידיעה אמיתית, שמדריכה את האדם, זאת אומרת, המטרה ברורה, אתה יודע בשביל מה אתה פה, אתה יודע בשביל מה אתה עובד, אם אין מטרה, שום דרך לא קורית, ראינו את זה בשמואלינו פרוקים בפרק ה', שום דבר טוב לא קורה כשאדם לא יודע לאן הוא נוסע, כן? אתה לא יודע לאן אתה נוסע, אתה לא תגיע לשום מקום. כשאדם יודע מה הוא רוצה, יש את הידיעה האמיתית, אז הדרך מתחילה, ואז יש תיקון של החברה האנושית בצורה הנכונה, ומתוך התיקון של החברה האנושית, עוד פעם, פה יש לך את החלק של המצוות, שזה בעצם מקור המוסר החיצוני לאדם שגורם לו ליישר את עצמו בדרך הנכונה. המוסר הוא חשוב, בסדר? יש מוסר, אבל השאלה היא מי קובע את המוסר. אם האדם עצמו, מתוך עצמו קובע את המוסר, ברגע שזה יתנגש, ברגע שזה יגיע למקום שיהיה לו פחות נעים, הוא ימצא בדרך כלל את הדרך לעוות את המוסר, לסדר אותו כדי שזה יתאים לצרכים המיידיים שלו. יש משפט כזה שהמגידים היו אומרים בעבר, שאתה יודע, בעיירה היה כל אחד היה את השעון יד שלו, שעון כיס שלו, והיה באמצע העיירה, היה מגדל העיר, ועל מגדל העיר היו שעונים. נכון, מי שנסע פעם באירופה יכול לראות את זה עד היום, זה קיים שם בפראג, יש מגדל שעון מאוד מפורסם, ובעוד ערים, זה בסדר, היה השעון, וכן, אנשים היו מסתכלים על השעון. עכשיו, למה באמת עשו את השעון כל כך גבוה? אז יש לזה שני סיבות. סיבה אחת, זה פשוט שכולם יוכלו לראות מכל העיר את השעון. סיבה שנייה, שאם בן אדם חושב שהשעה צריכה להתאים השעון שלו לשעון של העיר, אז במקום להוזיז את שעון העיר שיתאים לשעון היד שלו, הוא ילך ויתאים את שעון היד שלו לפי השעון של העיר. בסדר? כשהאדם קובע בעצמו את השעון העיר, מערכת המוסר, לפי מה שהוא רוצה, לפי מה שהוא מבין, בשלב הראשון זה מאוד, מאוד גשמק. אז זה לא רק גשמק, זה גם נשמע מאוד מאוד נכון. בסדר? זה רכב שהוא נוסע מאוד מאוד יפה. תראה איזה, תראה, הוא לא עושה מברזל, מפלדה. הוא עושה מפלסטיק, הוא גמיש, הוא יפה, הוא מאוד נוח, הוא קל. מה הבעיה? שכשהוא צריך לקחת סיבוב על 100 קמ"ש, הוא מתפרק. בסדר? אז עד הסיבוב ב-100 קמ"ש, מה קורה לנו במקרה כזה? שתי רכבים נוסעים, והוא מסתכל לך, היי, מה אתה נוסע עם רכב שהוא כזה עם מוטות ברזל, והוא כבד, והוא יותר, צורך יותר דלק? לא, תראה איך, אני נוסע ברכב שלי. כן, אבל כשמגיע ל-100 קמ"ש בסיבוב, הוא מתפרק והרכב הזה לא. בסופו של דבר אנחנו צריכים רכב שיחזיק מעמד, לא כשאנחנו מדברים על ענייני מוסר שעוד לא פגשנו ועוד לא התמודדנו איתם. אנחנו צריכים שהמוסר יחזיק מעמד במצב פחות נעים, בסדר? פחות טוב. ושם מה שבאמת מחזיק זה מקור מוסר חיצוני, זאת אומרת משהו שהוא מעלינו, שעון העיר שאנחנו לא יכולים להתאים אותו. אין לנו דרך לתפוס את השעון ולסדר אותו כמו שהוא יתאים לנו, ורק אז ונשווה, הנה יצאתי מוסרי, כי תראה, הגדרתי את המוסר בצורה קצת אחרת. יש כל מיני מבחנים כאלו שנעשו במשך השנים בכל מיני דרכים, ובדרך כלל האנשים לא נופלים על דברים שהם יודעים שהם עוברים עבירה, שהם יודעים שהם לא מוסריים, אלא דברים שהם מאוד גבוליים. הבעיה היא שזה סוג של גלגל שבן אדם מוזיז את השעון רק דקה אחת, הוא מתאים אותו עוד פעם רק דקה אחת ועוד פעם רק דקה אחת, עד שהוא מוצא את עצמו במצבים מאוד קיצוניים. מדבר על סיפור שהמחישו אותו, סוג של ניסוי שעשו, של לקחו אנשים והביאו אותם למקום שבו הם יכולים לעזור לילדים שנמצאים במצוקה ולגייס עבורם מיליוני דולרים, בסדר? עכשיו, ואז יש מסיבה לכבוד האירוע הזה ששם מגייסים את הכסף, והבן אדם בטוח שהוא יכול לעשות רווח כלכלי גדול מלעבוד בחברה הזאת, וקוראים לו לעזור, וכשהוא מגיע לעזור, אז יש שם בעיה שפשוט היה צריך לבוא, אתה יודע, בורקסים כאילו טבעוני ובורקסים נקניק, כאילו חלק בורקס נקניק אמיתי, חלק בורקס טבעוני, ושכחו להביא את הבורקסים הטבעוניים. אז לא, מה עושה שם המארגן? לוקח חצי מהבורקס הנקניק האמיתי, מוריד את זה למגע של הטבעוני כאילו שזה נקניק סויה, ונועץ בכל אחד דגלון בורקס, כאילו דגלון כזה שמסמל שזה טבעוני, כן? דבר על, זה לא קרה אצל יהודים, שם גם לא היה לו בעיה עם פרווה וחלבי או דברים כאלה, אלא בסדר, והבן אדם אומר לו, בוא תעזור לי. ופה הבן אדם נמצא בדילמה הראשונה שלו. האם אני הולך עם היושר הפנימי שלי, אם אני יודע מה שלא נכון, להטעות אנשים שרוצים לא לאכול מן החי, ואני עכשיו מכשיל אותם, בסדר? עכשיו, אם היה לו, אתה יודע, אני יכול לחזור אחר כך הביתה וישתו קפה, בסדר, עם חלב, אז זה בעיה, בסדר? אבל פה הוא, אתה יודע, הוא לא איך, הוא מפר את זה. מה בעצם הוא עושה? הוא לא מחליט, טבעונות, זה שטויות וזה. הוא אומר, תשמע, אני אדם מוסרי, אבל להשיג עכשיו מיליוני דולרים בשביל להציל ילד, זה שווה. גם אם מישהו שבדרך כלל חס על החי וחי על החסה, כן, במקרה כזה, כן יוכל לבורקסים עם נקניק. כי מה זה מול להציל חיים של ילדים, אוקיי? ולכן הוא בעצם בא ונועץ את הדגלונים האלה. הוא עבר את הגבול. הוא סידר את המוסר של עצמו לפי מה שהוא חושב. ואז הוא עובר לשלב הבא. ואני לא אכנס כעת לפירוט של כל השלבים של הניסוי, אבל זה עובר משלב לשלב, עד שבסופו של תהליך, כמובן בהמון שלבים, הוא מגיע למצב שבו הוא זורק בן אדם מהגג למוות. למה? כי אם לא, אז אני אלך לכלא, והילדים האלה לא יקבלו את הכסף שהם צריכים לקבל. זאת אומרת, זה לא קרה ברגע אחד. וגם זה לא קורה לכל האנשים. בסדר? זה קורה במבחן ההוא, בניסוי ההוא, היו ארבע נסיינים שאותם הראו בניסוי הזה, שלושה מתוכם זרקו מהגג. אחד לא. אחד אמר לא. אגב, מה השלב שהוא בו אומר לא? כשאומרים לו לעשות צעד מסוים, הם מתקדמים מצעד לצעד, אומרים לו לעשות צעד מסוים של לבעוט באיזה מת. ושם, כאילו, פתאום זה מפחיד אותו. לא, אני לא בועט במתים. עוד פעם, נכנס פה איזה משהו דתי, בסדר? משהו כזה מבחוץ. שים לב, מערכת מוסר חיצונית, עין רואה, אוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נפטרים, בספר נכתב, את זה אני לא רוצה לעשות, ואז הוא נעצר, ובסופו של דבר הוא גם לא זורק את הבן אדם מהגג. אבל כל האחרים זורקים את הבן אדם מהגג. אגב, לא עושים היום ניסויים כאלה בגלל הנזק והטראומה שזה גורם לנסיינים, ולכן בשנים האחרונות כבר לא עושים ניסויים כאלה, ותוכניות ריאליטי הם כן מרשים לעצמם לעשות תוכניות כאלה, לעשות ניסויים כאלה, כי אין... טוב, כי ההפקרות שלהם בלי קשר מעבר לכל גבול. אבל גם ניסויים כאלה של בני אדם, למרות שזה שורט אותם ומזיק לאנשים שעוברים את זה בצורה קשה, אבל אם הם היו עושים את זה במספרים יותר ויותר גבוהים, אז הם היו איכשהו מתעצבים על סביבות ה-70%, 60 ומשהו, 70% מהאנשים שבאמת נסחפים במצב כזה. אגב, ככה מאפיות עובדות, כך צבא עובד, הם כולם עובדים באמת בשיטה הזאת של להביא את הבן אדם צעד אחר צעד אחר צעד. ופה יש כדי, מה ששומר על הבן אדם, שהמוסר שלו לא ישתנה לפי הצרכים, ובסופו של דבר הוא יכול להיות רוצח בשם המוסר של עצמו, מקור מוסר חיצוני שאתה לא שולט עליו, שהוא, אתה מיישר את השעון שלך, מכוון אותו לפי השעון של העיר. כשאנחנו רוצים להעמיד, עוד פעם, את הצורה שהעולם עומד, אנחנו חייבים את החוכמה, שזה ידיעת נתינת דעות אמת, כמו שהרמב"ם מכיר, חוץ מזה, מוסריות בין בני האדם כשהם מתבססים וקיימים על אבוידות, שמירת המצוות והם הקורבנות. זאת אומרת, יש משהו שהוא מעבר להבנה שלנו. אני לא יכול לשנות את המוסר כי אני לא באמת מבין אותו עד הקצה. בסדר? אני מבין ואני יודע מה הגיוני ולא הגיוני ואני עובד עם ההיגיון שלי, אבל אני יודע שגבוה מעל גבוה יש פה מערכת שהיא מעבר לתפיסה המלאה שלי, ואני צריך להתעמק בה יותר ולנסות להבין אותה במקום לנסות להחליט לבד מה שנראה לי באותו רגע. בסדר, יש הרבה מה להעריך בסוגיה הזאת, אבל לא ניכנס, רק זה נגיעה מהרמב״ם. זאת אומרת, כי לכאורה הרמב״ם בנוי פה על מה שהוא כתב שם במוירה וכולי, לכן הסברתי את הדברים בצורה כזאת. בוא נראה דברי רש"י. אז רש"י נותן לו בהתחלה הקדמה קצרה מי היה שמעון הצדיק. שמעון הצדיק כהן גדול היה, רבינו יוינה יעריך בזה יותר, משיירי כנסת הגדולה. מה זה המילה הזאת משיירי? לשון שיריים, כלומר בסוף שלא היה עמהם בתחילת הבית בימי עזרא. בסדר? הוא היה בסוף של אנשי כנסת הגדולה, לא בהתחלה. והוא אומר, הוא היה אומר על שלושה דברים העולם עומד, על התורה שנאמר אם לא יבריסי יומם ולילה חוקויס שמיים ואורץ ליסומתי. שימו לב שהגוין גם מציין את אותו פסוק, ועל האבוידו של ביסמיקדו שמוי שמוצינו בטייניס, כן, הגוין מציין בסוף מגילה למד א' עמד בייס, אלמולי מעמודויס, זה אותה גמור, אם לא אני מילה אומר הבאמי, אלמולי מעמודויס לא יניסקיימו שמיים ואורץ שנאמר אם לא יבריסי יומם ולילה חוקי שמיים ואורץ ליסומתי, לכך היו קוראים במעשה בראשיס כל ימי השבוע במעמודויס, וזה אבוידו בביס המקדוש, ויש לך ועל גמילות חסדים. כן, אז רש"י מביא פה דוגמה למה זה גמילות חסדים, לא צדוק דווקא, אומר מלווה מעוטב לעני שהוא גדול מהצדקה. אז יש פה כמה סיבות. דבר ראשון, לפי שאינו מתבייש. כשאדם מקבל צדוק, הוא מתבייש. כשאדם מקבל הלוואה, אז הוא מרגיש את עצמו שהוא עוד יחזיר את זה, אז הוא לא מתבייש. ועוד, שגמילות חסדים נוהג בין בעשירים, בין בעניים, בין במתים, בין בחיים, בין בגופו, בין בממונו. מה שאין כן בצדקה, כמו שאמרו גדוי לו, גמילות חסדים יהיה זמן הצדוקו. עכשיו, מאיפה אנחנו יודעים שעל זה עומד העולם? וכן הוא אומר, זה חסד השם מאוילום ועד אוילום עד יראו, וכסיב כי אמרתי אוילום חסד ייבונה, ללמדך שבשביל החסד העולם מתקיים. בסדר? אז על שלושה דברים העולם פה אצלנו כתוב. כתוב עומד, בכסבי יד כתוב העולם קיים, יש גרסאות שונות, ולכן רש"י פה הולך באמת עם הגרסה הזאת, העולם מתקיים, ועל שלושה דברים, אז תוירו, חוקות שמיים וארץ שמתי, אבוידו, עבודת הקורבנות בבית המקדש, שאלמלא קורבנות לא נתקיימו שמיים וארץ, אלמלא מעמדות, וגמילות חסדים זה באמת, אוי כי אמרתי, אוי לא חסד יבונה. הגוין פה מביא, קרי כוסו אובס דרב נוסון, וכסיב חסד חופצתי ולא יזובך, ודעת אלוהיקים מאוילוי, ששניהם חביבים מאבוידו, ובירושלמי, מגיל לפרק ג' ושלושתם בפוסוק אחד ועושים דבוריי בפיחו ובצל יודי כי סיסיכו לנטוי השמיים וליסוי דורץ. כן? ועושים דבוריי בפיחו, זו תלמוד תוירו, ובצל יודי כי סיסיכו, זו גמילות חסדים, שזה אדם עושה עם היד. כן? ולנטוי השמיים וליסוי דורץ, אלו הקורבנות שבשבילם נתקיימו שמיים וארץ. אגב, מה שבעצם המקורות האלה כתובים בתוספתא, הגויים מציינים אותם, כולם מציינים אותם, אבל הראשונים כבר מציינים פה שהלשון מגיע בעיקרון מהתוספתא. טוב, בוא נראה רבינו יוינה. אז דבר ראשון, רבינו יוינה עומד על שמעון הצדיק, היום משיעורי כנסת הגדולה, אומר היה כהן גדול, כמו שאמרו מסכת תמיד, זה אצלנו זה ביומס, המחת 10 מדלף, שהיה יוצא מלובש בבגדי כהונה כנגד אלכסנדרוס, אלכסנדר מוקדון, וירד אלכסנדר מהסוס והשתחווה לו. אמרו לו עבדיו, אדוננו, מלך כמוך משתחווה ליהודי זה, אמר להם, דיוק, דמות דיוקנו של זה אני רואה במלחמה ונוצח. אגב, למה הוא נקרא שמעון הצדיק? אז לכאורה, בגלל המעלה שלו. אבל זה תואר נדיר, אין לנו הרבה בין הדורות שלנו שנקראים בכינוי הצדיק. רב אביגדור מילר, בספר שלו עם סגולה, מי שמכיר, של ספר היסטוריה שהוא חיבר, הוא מאוד מאוד בנוי שם על רבי יצחק אייזיק הלוי בדרך עשר ראשונים, אבל הוא אומר בעיקרון השם שלו היה שמעון בן חוניו בן ידוע. בסדר, זה היה השם שלו, ואגב הוא מופיע בפסוקים, בדברי היומים, כן, היה עידו, כן, זה דוד שלו, כן, מופיע שם בפסוקים, אבל שמעון בן חוניו בן עידו, היו פשוט שתי שמעון בן חוניו במהלך הדורות. היה שמעון בן חוניו הראשון, שהוא מכונה שמעון הצדיק, והוא בהתחלה קראו לו שמעון בן חוניו. דורות אחר כך הגיע עוד שמעון בן חוניו, ששמעון בן חוניו השני היה רשע גדול. עכשיו, לא רצו לקרוא לשני שמעון בן חוניו הרשע, העדיפו לקרוא לראשון שמעון בן חוניו הצדיק. בסדר? ומאז הגיע התואר הזה, שמעון הצדיק, להבדיל משמעון השני, שמעון הרשע. מה?
חוניו שבנה את הביקנש ב...
זה, כן, בהמשך, זה השני, זה דורות אחר כך. אבל יש איזה, שמעון בן חוניו, פשוט היה שתי שמעון בן חוניו, ולכן במקום לקרוא לשני שמעון הרשע, קראו לראשון שמעון הצדיק, וזה בעצם תואר עליו, זאת אומרת, על השני. אבל יש על זה ויכוח, אני לא אכנס עכשיו ליותר מדי פרטים היסטוריים, אבל הוא היה אומר, אנחנו מדברים פה על באמת הדור הראשון, כן? אתה מדבר בתקופה של הכיבוש היווני, בסוף התקופה הפרסית, כן? נגמרה התקופה הפרסית, התחילה התקופה היוונית, ובאותו זמן הוא היה, כמה הוא היה, אז עוד פעם, יש פה כל מיני ויכוחים ופרטים, כן? איך דנים בזה? אבל בגדול, היה רב אביגדור מילר, עוד פעם, על בסיס דורות הראשונים, טוען ששמעון היה בחור צעיר. הוא לא היה איש מבוגר, ומה שסבא שלו היה הכהן הגדול, ידוע היה הכהן הגדול, והוא בעצם יצא, בגלל שסבא שלו היה מבוגר, אז הוא לא יכל לצאת לקראת אלכסנדרוס, ולכן יצא שמעון במקומו. אבל הוא לא יצא ככהן גדול, למרות שבהמשך הוא אכן היה כהן גדול, אבל הוא לא יצא לקראת אלכסנדר כהן גדול, הוא יצא לקראת אלכסנדר כנכד של הכהן הגדול, שמייצג את סבא שלו. אבל טוב, מה? לא, הוא ראה את הדמות של שמעון, יש במדרש יותר מזה, שהוא אומר לו, אני רואה את הציץ שיש לך. זאת אומרת, השאלה אם הוא לבש ציץ, אם הוא כאן כהן גדול, בכלל כהן גדול הוא גם לא יכול לבש את הציץ כשהוא יוצא לקראת המלך, אלא אם כן, זה בכלל ליתר מיוחד כשיוצאים לקראת המלך, אבל אומר, אני רואה את הציץ שמונח עליך תמיד בזה, ואם הציץ מאיר, אני יודע שאני נצח בקרב. זאת אומרת, לא רק רואה דמותו, אלא דמות עם הציץ, והציץ הזה אורח, זה בעצם הסימן של הניצחון. בסדר, בוא נתמקד במה שהוא אומר. הוא היה אומר, על שלושה דברים העולם עומד, רצונו לומר, שבשביל דברים אילו נברא העולם. בסדר? בשביל אילו נברא העולם. כי למטה הוא אומר, יש לנו משנה בסוף פרק א', הוא אומר, על שלושה דברים העולם קיים, ואינם אילו שזוכר כאן. נכון? שם זה על הדין, על האמת ועל השלום. כן, רבון שמעון בן גמליאל לא אומר, שיש עוד דברים בעולם קיים, על הדין ועל האמת ועל השלום. אז הוא אומר, מה זה, פה יש לך עולם נברא, פה העולם קיים. אבל כן צריכים לנו לפרש. כי עומד שאמרו, מה הכוונה כאן העולם עומד, רצוננו לא אומר שנברא העולם בשבילם, שימו לב איך רבן יוינו מסביר את זה, מפני שהם רצון הקדוש ברוך הוא. רצוני לומר שנברא העולם בשביל בריאותיו, שעתידים להיות רצון לפניו, על ידי עשיית אילו הדברים. הקדוש ברוך הוא רוצה שהעולם יעשה את רצונו, יעלה רצון לפוני, יהיה רצון מלפוניך, ואיך יהיה רצון, כאילו מה הקדוש ברוך הוא רוצה מהעולם? את שלושת הדברים האלה. שלושת הדברים האלה מעלים רצון לפניו יתברך. והם תורה, עבודה, גמילות חסדים, ועכשיו רבינו יוני יראה איך שבתוירו כתוב שהיא מעלה רצון לפוניו, באבוידו כתוב שהיא מעלה רצון לפוניו, וגמילות חסדים כתוב שהיא מעלה רצון לפניו. זאת אומרת, מעל שלושה דברים נברא העולם. זאת אומרת, העולם עומד בשביל זה. מטרת בריאת העולם שהעולם יביא, כן, התיקון של העולם זה שהעולם יהיו אנשים בעולם שיעלו רוצוין לפונו ויסבורך, והרוצוין הזה שצריך לעלות לרצון, לפיוס, כן, לשם שישו דבורים הזה וכניסבר, כן, יש את הריצוי שבדבר, הריצוי של העולם זה כשמתקיים בעולם שלושת הדברים האלה, שעתידים להיות רצון לפונו על ידי עשיית אלו הדברים, ואילו השלושה הם עמוד גדול, שבשבילם יגיעו לכל הדברים שאמרו חזן שהעולם עומד בשבילם. אז גם אמת דין ושלום יגיעו בהמשך. שזה היה ההמשך של קיום העולם. האמת היא שפה יש לנו רבינו יוינו, כמו שהוא אומר כאן, בפרי שהוא מביא את רבינו יוינו בדרך אחרת קצת, כן, בתחילת בחודש המשפט סימן א', אני נראה פה, כאן קודם כל את דברי רבינו יוינו, ואז בלי נדר נעבור לראות שמה כמה שהזמן יאפשר. אז דבר ראשון אומר רבינו יוינו על התוירו, שנאמר בה, דבר ראשון אומר שתוירו היא רוצוי. מה? כתוב בפסוק במשלי, שוחר טוב יבקש רצון. עכשיו, מה זה שוחר טוב שהוא יבקש רצון? ואין טוב אלא תוירו. אז התורה היא טוב, ושוחר טוב יבקש רצון. אדם שמחפש, שוחר, כן, מחפש, משחרה ימצאונני, אנשים שמחפשים אחרה ימצאו אותי, קמים בשחר כדי לחפש. האדם שהוא שוחר טוב, הוא מחפש תורה, יבקש רצון, הוא בעצם מבקש את הרצון של הקדוש ברוך הוא. וכשאדם עושה את הדבר הזה, טוב לטוב בשבילה נברא עולם, שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה, וזהו שאומר שלמה עליו השולם, השם קונוני ראשיס דרכוי קדם יפעולוב מעוז. אני נבראיסי לפני כל העולם, ובעבורי נבראו כל הנבראים כדי לקיימני. כדי הקדוש ברוך הוא רוצה שיעלה רצון לפניו על ידי שיש את בני ישראל בעולם שלומדים את תורתו, בסדר? והבני ישראל בעולם שלומדים את תורתו מעלים רצון, ואומרת התורה, אני נבראתי כדי שיהיה בעולם תורה, כדי שיהיו לומדי תורה, ובראשיס בשביל התוירו שנקרא ראשיס, ובשביל ישראל שנקראו ראשיס, ובשביל ישראל שעוסקים בתורה שנקרא הראשית, בשביל זה הקדוש ברוך הוא בורא את העולם. כי יש לקדוש ברוך הוא מטרה בעולם שהעולם יביא את רצונו, ירצה אותו, והריצוי נעשה על ידי שיש בעולם לומדי תורה. הגויין,
זה נראה שהמטרה זה התורה, לא הבני אדם שלומדים.
טוב, אז הגויין מגדיר את זה יותר.
כדי לקיימני.
יפה, אומר הגויין, שהגויין נמצא בחידושי הגודס לברוכס, פעמיים, גם בדף חופכס, on the base, כן, הגמרא אומרת שם שמשהו אומר לפני פטירתו, אז הוא אומר להם שתיזהרו בכבוד חבריכם, הוא אומר שלהם רשימה של הוראות. אז הגויין מראה שיש פה בעיקרון שלושה דברים שמקבילים לתורה, עבודה, גמילות, חסדים. כלומר, יש בעולם את הבורא, יש בעולם את הנבראים, שעיקר הנבראים, הנבחרים מתוך הנבראים, זה עם ישראל, ויש את התורה שמחברת את הבורא עם הנבראים. אומר, ולכן, שלושת הדברים האלה, כדי שיהיה בורא, נבראים ותורה בעולם, יש לנו תוירו, תוירו שמחברת את הבורא עם הנבראים, אבוידו, שהיא בעצם הבורא, הייצוג של הבורא בעולם, וגמילוס חסודים, שזה יזהרו בכבוד חבריכם. שזה בעצם המקום של בו אתה נותן כבוד לנבראים, בסדר? אתה רואה, כי בעולם צריך להיות, כדי שיתקיים רצונו יתברך, צריך שיהיה בורא בעולם, שיהיה מקום לבורא בעולם, שזה ביס המקדוש, ששם נעשה את עבודת הקורבנות, יהיה נבראים בעולם, ואתה צריך לדאוג שיהיה נבראים בעולם, ולדאוג בכבוד שלהם, ולדאוג שיהיה טוב לנבראים בעולם, שזה גמילוס חסונים, ושיהיה תוירו בעולם, על ידי שפשוט שיש בני אדם שלומדים תורה. זה הגויים בברוכס חופס ומדייס, והוא גם כותב את זה בברוכס חסום ד', הגמור אומרת שם, כן, הוא מדבר שעכשיו בגלות, אומר הגויים, התורה כבר אין אותה, בשביל שבית המקדש היה קיים, היה תוירו אבוידו, גמילוס חסודים. הוא אומר, מי שעוסק בתורה, גמילות חסדים, כאילו פדעני ליהו לבני מבין האומות. אז הוא אומר, למה? כי היום יש רק עמוד אחד נשאר, את העמוד של גמילות חסדים. כי תורה ועבודה כבר אין היום. מלכו וסורר בגויים אין תוירו, ואבוידו כמובן שאין לנו היום כבר אבוידו סקורבונס, אז יש לנו היום רק גמילות חסדים, זה הדבר היחיד שנשאר. ולעתיד לבוא, ולכן כאילו פדעני, זה מיין דמיין, כן, גם תוירה יש לנו איזה מיין דמיין. הגויין כותב שרבי שמעון בר יוחאי החזיר את עמוד התורה בדורו. זאת אומרת, בזמן שרבי שמעון בר יוחאי חי בעולם, למרות שזה אחרי החורבן, היה תוירה בעולם לתקופה מסוימת. אבל בגדול אין היום תוירו ואין אבוידו. העמוד היחיד שעליו העולם עומד היום זה העמוד של גמילות חסדים. כך כותב הגויין, בחידוש הגודס ברוכס, חסום א', אומר, ולכן אדם שעוסק בתוירו, אבוידו גמילות חסדים, כאילו פדעני, הוא מביא מצב של גאולה, שיש גם תוירו, גם אבוידו, אפילו במשהו, אבל שיש משהו של תוירו, אבוידו גמילות חסדים. כי העמוד שמקיים היום את העולם זה גמילות חסדים. אגב, הרעיון הזה נמצא בעוד ספרים ובעוד מקומות, אבל התניא כותב את זה ועוד, גם כן את היסוד הזה, שהיום יש עמוד אחד. אבל נתן יאמר אפילו יותר מזה, אומר שמה שכתוב, תלמוד תורה כנגד כולם, היום זה גמילות חסדים כנגד כולם. אבל בסדר, יש בזה, הגאון אומר שנשאר רק עמוד אחד שמחזיק את העולם, מתוך שלושת העמודים שיש לנו פה, וזה העמוד של גמילות חסדים. טוב, בוא נראה באמת איך הרב רבינו יוינו מסביר את הלא אבוידו. אומר, רגע, דבר ראשון הוא צריך להראות איך הוא אבוידו, היא בעצם מביאה רצון לפניו התברך. כי הקדוש ברוך הוא בחר בישראל מכל האומות. בארץ ישראל מכל הארצות, ובחר ירושלים מכל ארץ ישראל, ובחר מירושלים ציון, בחר במקום הזה. כמו שנאמר, כי בוחר השם בציון, יבוא למושב לו. כן, הוא בחר את המקום הזה שהוא יהיה מושב לו, את ציון. ובחר מכל, מכל שאר הדברים, הוא בחר במה? בבית הבחירה. בשביל מה הוא בחר בכל הדברים האלה? בשביל העבודה שכתוב ברצון, שנאמר, לרצונו לפני השם. אז הוא אומר, הנה לך. כי הקדוש ברוך הוא ברא עולם שלם כדי לבחור מתוכו את ארץ ישראל, כדי אנשים לבחור מתוכם את בני ישראל, שהם יעשו את האבוידו במקום הזה שהקדוש ברוך הוא בחר בו, שיהיה לרצוינוי, לרצוינוי לפני השם. אומר, הנה לך, כי מפני העבודה נברא כל העולם כולו. אבל מה קרה? אז בחטאינו חרב מקדש ובטלה העבודה, והתפילה אלינו עכשיו במקומה. כמו שאומרו חז"ל, הוא לא עובדו בכל לבבכם, איזה אבוידו שבלב, ואוי מר זו תפילה. וזהו שאומר, השם שפתי תפתח. שדוד המלך אמרו לפסוק זה, אמרו על חטאת בת שבע שהיה במייזיד, הוא אומר, ואין מביאים קורבן על הזדונות, מייזיד לא מביאים. ועל זה אמר, כי לא יסח בו את זבח ואתינו, אוי לו לא יסירצה, שאני הייתי יכול להביא קורבן לחפר לי, כן, הייתי מביא עכשיו, הייתי מביא. עכשיו שאיני יכול, השם סבוס הייתי תוך ויגיד תהילו סכו, הוא תקבל התפילה במקום קורבן, הוא תכפר לי על חטאתי. אז מעניין מאוד, אם תשימו לב, מה רבינו יוינו מחדש כאן. הוא אומר שהכוח של, של תפילה הוא לכפר אפילו על זדוינויס. נכון? זה מה שבעצם טוען. הוא אומר, שים לב, דוד המלך בעיקרון, כי לא תחפוץ זבח ואתינה, עולה לא תרצה, כן? אז הוא מביא זבחי אלוקים רוח נשברה, לב נשבר ונתקה אלוקים לא תבזה. הוא בעצם מביא השם שפתי תפתח, הוא מביא כוח של תפילה. אז היא לא היה קורבונויס, אין להביא קורבן על מייזיד, הוא לא יכול להביא קורבן על מייזיד. אבל היות והיום יש לנו במקור קורבנות תפילה, ותפילה אפשר להביא אפילו על מייזיד. אז הוא אומר, תקבל התפילה במקום קורבן, ותכפר לי על חטאתי. אומר רבינו יוינו, גם אנחנו שאין לנו קורבן שיחפר לנו, לא זדונות ולא שגגות, השם שפתי תפתח, הוא תקבל תפילתנו במקום הקורבנות. בעצם הוא מסביר למה אנחנו פותחים את התפילה עם הפסוק הזה, השם שפתי תפתח. אומר, בעיקרון אני חוטא ופושע, בעיקרון אין לי מה להתפלל, אני לא מרגיש ראוי להתפלל לפניך, אבל היות ויש חידוש בתפילה שאפילו זדוינויס גם יכולים להתכפר על ידי תפילה, אז אני עומד ומבקש באותם מילים של דוד המלך ביקש, השם שפתי תפתח ופי יגיד אלתך, תזכה אותי לעמוד להתפלל לפניך, ואז אני יודע כי, כן, אתה תסלח לי גם לכל החטאים שלי, אפילו לא רק החטאים, אלא אפילו הזדוינס שעשיתי.
ואת הכוח הזה היה גם כשהעבודה, או שזה מתחדש רק שלא היה?
יש בזמן באישני כבר כן היה סמחלך של תפילה, שקיים בפני עצמו, ומעניין מאוד לדון מה היחס, נראה, מביט במסלויקים דם בזה, מה היחס המדויק בין תפילה בזמן שיש קורבונס גם כאן. אבל יש מעלה מיוחדת לתפילה, יש גם משהו מאוד מעניין בספורנו, הספורנו כותב,
בזמן שהיה קורבנות.
מה זה?
על מייזיד ודאי שתפילה עובדת גם בזמן שהיה קורבנות.
נכון, אתה רואה שהוא עושה. זה בעצם דוד המלך, נכון, דיוק יפה. אבל דוד המלך מדבר בזמן שיש קורבנות, ואומר על זה, אבל אני לא יכול להביא קורבן, אז הנה אני מביא לפניך תפילה. זאת אומרת, תפילה גם אז, שבזמן של דוד המלך, כי הוא יכל להביא קורבן בעיקרון, אבל על זה לא, אז זה עובד אז. טוב, אז יש לנו בעצם את העניין הזה של עבודה, שזה ביטול לפני הקדוש ברוך הוא, להביא קורבונויס, ואם אין קורבונויס, אומר רבי נינה, אז יש לך תפילה, ואז יש לך דבר שלישי, ועל גמילות חסדים. הוא אומר, מה זה גמילות חסדים? כי עניין שאמרו, גמילות חסדים יותר מן הצדקה, זה ראינו גם ברש"י, שגמילות חסדים היא בין לעניים בין לעשירים, והצדקה אינה אלא לעניים. גדולה גמילות חסדים שהיא בין בגופו ובממונו, והצדקה אינה לממונו, וזהו שאומרו, הנותן פרוטה לעני, נותן לו כסף, מתברך בשש ברכות, והמפייסו בדברים, מתברך ב-11 ברכות, כך מבואר בפסוקים בישעיה, כמו שהגמור בבבסר תסמת בייס הסבירה. ומעניין, מסביר לך גם רבנו יוינה מה זה כולל גמילות חסדים. ומעניין גמילות חסדים הוא להשגיח לעניים ולבחור בין טוב לרע בין העניים עצמם, ולהקדים הצנוע וירי שמיים על אחרים שאינם כמותו. ואם בכולם נעשה צדקה, למרות שבפועל אתה עושה צדקה עם כולם, אבל יש דיני קדימה בצדוקה, בסדר? אם זה עניי עירךו, אם זה כל מיני דברים כאלה, לתת באמת למי שראו יותר. וכמו שאמר ירמיה עליו השלום, ויהיו מוכשולים לפונכו בישאפכו עשי בוהם, אפילו בשעה שיעשו צדקה, אך שילם בבני אדם שאינם מהוגנים. זאת אומרת, אז לכן בסופו של דבר אולי את מוחק את האם בכולם נעשה צדקה, והוא אומר צריך לזכות לעשות צדקה בצורה נכונה. אבל זה הכל נכון לגבי צדוקה, ששם יש לך סדרי קדימה, ובצדוקה יש לך באמת גם כן, אם עשית צדוקה עם אדם שלא ראוי, אז בישאפכו עשי בוהם, ובאמת הוא מפסיד את זה. וגמילוס חסודים היא אף לעשירים. עכשיו שימו לב, בגמילוס חסודים יש לך חידוש עוד יותר גדול. גמילוס חסודים זה אפילו מישהו שלא צריך, נכון? אברהם אבינו עושה חסד. ממנו אנחנו לומדים את הסיפור של חסד. עם מי הוא עושה חסד? אם הוא חושב שעושה עם שלושה ערבים. בפועל עושה עם שלושה מלאכים שעושים לו הצגה כאילו הם אוכלים. אז זה כל הלימוד שיש לך על חסד. שמה? בן אדם שניסה לעשות חסד ולא הצליח. הוא לא עשה כלום, זה פול גז בניוטרל, כן? בסופו של דבר הוא נתן, עשו להצגה, כאילו הם שורפים את, ה, את, ה, את הבשר הזה. את החמור בן הבוקר, כן? אבל בפועל הוא לא עשה שום דבר. אבל הרצון שלי לתת, זה מה שקובע. צדוקה זה בעצם הקבלה של המקבל. אפילו בן אדם שמאבד מטבע ומישהו מצא את זה, זכה לצדקה. ולכן בצדקה, היות וזה תלוי במקבל, דייסה הפכו עשה בו, הם בעיני האדם שאינם מוגנים, אז לא קיימת מצד צדוקה. אבל גמילוס חסודים זה הרצון של הנותן לתת. זה החפץ של המצווה, ולכן, היות וזאת המהות של המצווה, אז עד כמה שהוא נתן, אפילו אם נתן למישהו שלא צריך בכלל, זה היה טעות. בסופו של דבר הוא קיים את המצווה, כי הוא משלו נתן. ועכשיו אני אומר לך...
גם לכאלה שאינם
מעוגנים, אפילו אם זה יצא לכאלה שאינם מעוגנים, אבל הוא מצידו ניסה לתת, אז את מצווה חסד הוא קיים. אז הוא אומר, הוא גמילת חסדים יאף לעשירים, להלוות להם המון בשעה שאינו מצוי בידם, הוא אומר, ויש גם עוד דבר, ולתת להם ביצה. כמו שאמר שלמה המלך עליו השלום, שמן וקטורת ישמח לב. כן, אתה נותן לבן אדם שמן, אתה נותן לו קטורת, עושה לו ריח טוב, משמח את הלב שלו. ומתק רעהו מעצת נפש. כלומר, כאשר שמן וקטורת הם משמחים את הלב, כמו ששמן וקטורת משמחים את הלב, כך ימתק רעהו מעצת נפש. כשאתה נותן עיצה שבאה מהנפש באמת מרצון טוב, נפש זה רוצוין, כן? יש את נפשכם, את רצונכם. כשאתה נותן ברצון טוב, עיצה טובה לבן אדם, זה מתוק כמו שמן וקטורת. וכשייתן לו עיצה טובה, ישמח עליה. זה משמח את הנפש, זה משמח בן אדם שקיבל עיצה. וימידת חסד, וביות וימידת חסד, אומר רבינו יוינו, גורמת להיות רצון לפני השם. ואמרנו שהעולם הזה נברא בשביל שיהיה רצון לפני השם. רצון לפני השם נהיה לרצוינכם, לרצוינוי, שהוא מקריב קורבן. רוצוין של שויכר טוי יבקש רוצוין, אדם שמבקש תרא. זה דווקא לא הלימוד עצמו, אלא הביקוש של התרא. זה יבקש רוצוין, הוא מגלה את הרוצוין, הוא מעלה רוצוין לפעול המסבורך. ואז גם כן אדם שעושה חסד, חושב על תקנת חברו, הוא עושה רצון, גורם לרצון לפני השם, ובשבילה נברא העולם כדי לעשותה. ועל זה אמר שלמה בחוכמתו, צדקה תרומם גוי, וחסד לאומים חטאת, וסמיך רצוין מלך לעבד מסכיל. אומר, הוא מדבר על חסד, חסד אצל בני ישראל, חסד אצל בני ישראל, אבל אז ממשיך שלמה המלך, רצוין מלך לעבד משכיל, רצון הקדוש ברוך הוא אינו אלא לישראל המשכילים לעשות דברים שהם לרצון לפניי. אז בעצם הולך כאן באמת הרבינו יוינה על מהלך ששלושת הדברים האלה ביחד, מה הם מגלים? הם מגלים את הרצון של הקדוש ברוך הוא בבריאה. והרצון של הקדוש ברוך הוא בבריאה מתגלה באופן של תוירו, באופן של אבוינו ובאופן של גמילוס חסודים. יש מאוד מעניין, הרב הירש, כשהוא מדבר על הסיפור של חטא עץ הדעת, אז הוא מסביר את זה, הוא אומר ש... אדם הראשון, בעצם בחטא הזה, מגיע למצב שהוא חי בתוך העולם, ויש אנשים בעולם, ויש מציאות של בגדים, ויש אנשים נפרדים, ופה האדם יכול לבחור מעשים. מצד אחד מעשים אנוכיים, ומצד שני הוא יכול לבחור מעשים שיש בהם חשיבה על מישהו אחר. הוא אומר, אותו מעשה בדיוק שהאדם עושה, אם הוא עושה את זה לצורך עצמו, זה מעשה אנוכי של רוע, אכזריות וחורבן. לעומת זאת, אותו מעשה כשאדם עושה את זה מתוך מחשבה על מישהו אחר, כשהוא עושה טובה למישהו אחר, אותם מעשים עצמם יהיו מעשים של חסד, מעשים נאצלים. הוא אומר, והסיפור של חטא עץ הדעת הוא בעצם סיפור נצרך. זאת אומרת, בלי המצב הזה, בלי הירידה של חטא עץ הדעת, בלי הגירוש מגן עדן שבו האדם נמצא בעולם שיש בו התנגדות, יש פה עוד פגעי הטבע, יש פה כל מיני דברים שמפריעים לבן אדם להגיע, לחיות טוב. ואז האדם צריך להגן על עצמו, והוא יכול גם להגן על אחרים. בסדר? כשהאדם נותן וחושב על מישהו אחר, אז הוא מגיע לשיא שלימותו. וזה התכלית של האדם בבריאה, לדאוג למישהו אחר, לראות, לחיות במצב הזה, שיש בו בעיות, יש בו חסרונות, יש בו נזקים, והוא חושב לא רק על עצמו, אלא גם על אחרים. ושם האדם גודל באמת, אין האדם היה כאחד, ממנו לא דעס טוב ורע, הוא יכול לבחור בטוב ולבחור ברע, יש לו אפשרות בחירה, והבחירה הזאת זה אני במרכז, או שאני רואה אחרים במרכז, או שאני רואה את הקדוש ברוך הוא במרכז, וממילא אני רואה גם אחרים ודואג גם להם. וזה בעצם העמוד הזה של גמילוס חסודים שקיים, דווקא בגלות, דווקא בחושך, עם טוירו אין לנו היום בשלמות, עם אבוידו אין לנו, לצערנו. יש לנו מעין בתפילה, יש לנו בתורי גם חלקים, אנחנו לומדים ומשתדלים ללמוד, אבל השלמות של הדבר זה הגמילוס חסודים. והגמילוס חסודים, כמה שאתה יורד יותר נמוך, כמה שאתה מגורש יותר רחוק מגן עדן, שם המבחן הולך ונהיה יותר ויותר רציני, ושם ההזדמנות בגמילוס חסודים, לעלות רוצן לפון המסבורך, תחשוב על אדם שנמצא השם ישמור במחנות, בכלא, לא יודע איפה, הוא תקוע, ושם הוא דואג לאוכל, לא רק לעצמו, אלא גם לאחר. זה ראו ביריו שברוסי באילומי. שם הגיעה התגלות החסד ברמה הגבוהה ביותר של לאיפה ולאיזה דרגה אדם יכול להגיע. ללמוד אי אפשר במצב כזה. לעבוד השם בקורבנס אין לנו במצב כזה. דווקא בחומר הגלות, דווקא בקושי של הגלות, שם העמוד של גמילוס חסודים נהיה יותר ויותר. כשיהודי עוזר ליהודי אחר, כששתיהם בגלות, ואז כל פעם בגלות תדאג לעצמך, תשמור כסף לעצמך, תשמור אוכל לעצמך, והוא מסוגל לחשוב על מישהו אחר, שם המבחן הגדול, ולכן העמוד של גמילוס חסודים, לא רק שהוא נשאר בשלמות, הוא כל כך חזק שהוא מחזיק עליו את כל העולם. את כל העמודי אוילום קיימים היום עומדים על העמוד הזה. יש קטע אחד חשוב שאני רוצה לראות קודם כל ברוח חיים, רמר חיים ולוז'ינר. אגב, הנקודה שמה שהגוין הסביר, שיש לנו בורא נבראים ותורה שמחברת אותם, וזה בעצם תורה ולגמילוס חסודים, מסביר גם רב חיים ולוז'ינר באריכות, אני לא אקרא את זה כרגע, אבל כן, קטע אחד שכן חשוב לנו, רב חיים ולוז'ינר בא להסביר מה בעצם הסדר פה. תוירו, עוד פעם, לכאורה מה שהוא מתכוון לשאול, זה תוירו זה תפארס, אבוידו זה גבורה, וגמילוס חסודים זה חסד, נכון? אז לכאורה צריך להיות חסד, חסד גבורה תפארס, ולא תפארס גבורה חסד, בסדר? זה הסדר הרגיל של הדברים. אז למה באמת התורה מציגה כאן, כן, המשנה מציגה כאן את הסדר בצורה כזאת של תוירו, אבוידו, גמילוס חסודים? אני אומר לך, רב חיים ולוז'ינר, הוא אומר ש... אומר, בעיקרון, קודם מתן תוירו, כתוב במדרש במדבורבר, לא היה רק גמילוס חסודים, כי לא היה קביעות לאבוידות, תמידים ומסופים, אבל היה לפני כן קורבנות. רק אחר מתן תורה. אין העבודה וגמילות חסדים של קודם מתן תורה כלום. הקורבנות יהיו שחוטי חוץ, והתחייב עליהם קורס. גמילות חסדים שקודם מתן תוירו, הנה להלוות בריבית גם כן טובה היא, כמו שכתב עטז בירדי סימן קוף סמך בתחילתו. וגמילוס חסודים מקודם מתן תוירו, ועכשיו עונשו שלו יעמוד בתחילה סמייסים. אומר, היום אנחנו חיים בעולם שאחרי שיש מתן תוירו, כללו של דבר, כי אין שום מעשה אתה הגון אם לא הכתוב בתורה. וישקוד על דלתותיה תמיד, כי צריך לדעת את הכללים של התורה ואת הפרטים של התורה, כי הם דקים ונשגבים שבין הכל ייקשלו בהם, ולכן הסדר פה בדברים, אתה מתחיל מתוירו, ואז ממשיך לאבוידו. ודרך תוירו ואבוידו מגיע לגמילוס חסודים. כי מה קורה לאדם שלוקח אבוידו לבד בלי תוירו? זה שחוטי חוץ. אבוידו חייבת להיות לפי הכללים של תוירו. גמילוס חסודים בלי הכללים של תוירו זה ריביס. אדם שנותן ריביס גם מקיים תו, עושה טובה לחברו כותב התז. אז הצורה לקיים אבוידו והצורה לגמילוס גמילוס חסודים זה תוירו. ולכן אם בן אדם רוצה להגיע באמת לתוירו אבוידו גמילוס, לאבוידו גמילוס חסודים, זה רק דרך תוירו. כי תוירו תלמד אותך איך לעשות אבוידו נכון ואיך להגיע לגמילוס חסודים נכון. אני רוצה לראות רק לפחות קטעים מדברי הטור והפרישה. הטור פותח את חושם משפט ברבון שמעון בן גמליאל אומר על שלא ישוד והורים אוי לא כיום, זאת אשר נלמד את זה בהמשך, על הדין ועל האמת ועל השלום. פירש הרב רבינו יוינו, אין פירושו שבשביל שלושה דברים אילו נברא העולם, שהרי בתחילת הפרק אומר על שלושה דברים העולם עומד ואינם אלו שזוכר כאן, אלא מתחילה אמר שבשביל שלושה דברים נברא העולם ואין תוירו ודגמילוס חסודים. תוירו דכסיב השם קונו מראש דארקוי, אמרה תורה אני נבראתי לפני כל הנבראים ועבורי נבראו כל הנבראים. חם בשביל האבוידו שבחר הקדוש ברוך הוא בישראל בכל המזרחו ובשבילו נברא העולם. חם גמילוס חסודים שהיא מידת חסד הגורמת להיות לרצון לפני השם יתברך. בסדר? אז זה בעצם סיכום קצר שרבי יוינו עושה על מה שהיה לנו באמת בקטע הקודם. אגב, זה לא נמצא ברבי יוינו אצלנו, לא פה ולא במשנה יוחס, בסדר? אבל הוא אומר ככה, הטור מביא בשמו, בשם רבי יוינו, פירש רב רבי יוינו, אומר, לשונות פה דווקא כן מזכירים את מה שיש אצלנו בקיצור. הוא אומר, וכאן אמר העולם קיים, פירוש אחר שנברא מתקיים על ידי אלו, על ידי הדיינים, וכל הדברים האלה מעמידים את הסדר בעולם על ידי הדין, זה בעזרת השם צריך ללמוד שם. הפרישה, הוא בא ומסביר את הדברים האלה, הוא אומר, שנראה לה ניזדה את זה לכלל עניין, לפי פירוש רבינו יוינו, כן, הוא אומר, מה הפירוש? כתוב במשנה באבות, פרק ו' משנה י' ד', כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא ברא אלא לכבודו, שנאמר כל נקרא בשמי ולכבודי ברוסי ויצרתי ופסיסי. אומר, וכבר אמרו חכמים אלוקיים, הגם כי השם ברוך הוא השלם בתכלית השלמות, ולא שייך שיקבל תוספת גדולה וכבוד או שלמות מזולתו חס ושלום. מה זה לכבודו? מי מכבד אותו? אתה לא יכול לכבד אותו, הוא מושלם. אז איך אתה יכול לכבד אותו? כמאמר איוב, אם צדקת, מה תיתן לו? כן? אתה לא יכול באמת לתת לקדוש ברוך הוא. מכל מקום, את טיבו אשר דיבר הוא לא ברא אלא לכבודו, כי אין ספק שהדבר שהוא בפועל הוא יותר שלם ממה שהוא בכוח. ויש דברים בפוטנציאל, בכוח, ויש דברים בפועל שהם כבר קיימים בעולם בגילוי. אומר לכן, לפיכך, אף שהיה בכוחו של השם יתברך לעשות כרצונו ולגלות כבודו בכל עת ורגע, עד שנחשב אצלו כאילו הוא כבר בפועל ואין חיסרון בחוקו יתברך, סוף סוף כל שלא נברא לא היה אלא בכוח, ואחר שנברא ונעשה בפועל יש כביכול כבוד ושלמות יותר ממה שהיה בכוח. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יכול לגלות את זה, מצידו זה לא חסר, אבל בפועל אנחנו אלה שמגלים בעולם את כבוד שמיים, למרות שהקדוש ברוך הוא יכול להסתדר בלעדינו, הוא לא צריך אותנו, אבל אנחנו למעשה זוכים להיות אלה שמגלים את זה. מסביר הפרישה לפי זה, על פי הדברים האלה בי רבינו יוין את המשנה, שלושה דברים העולם עומד מפני שרצה, מה זה הרצון הזה? רצה השם שיגולה כבודו בפועל. הוא צריך לברוא את מין האנושי, בני האדם, שעל ידם יתגלה כבודו. איך יתגלה כבודו יתברך בפועל ולא רק בכוח? על ידי שיהיו בני אדם בעולם, בהתעסק בשלושה שחישב התנה. על ידי שיהיה אנשים בעולם שיתעסקו עם ה... דברים האלה, תורה, עבודה, גמילות חסדים, שהם הם גילוי כבודו יתברך. הוא אומר כי אלה שלושה הם השלושה עיקרים, כי התורה מורה על תורה מן השמיים ומעלת הנבואה, בסדר? זה תוירו, תוירו מן השמיים ומעלת הנבואה. עבודה מורה על עיקר מציאות השם, שיש לעובדו בכל עת וזמן ובכל מקום שראוי לעובדו. גמילות חסדים מורה על עיקר השגחה ושכר ועונש, כמו שכתבתי עוד מזה מסמוך, ואין צורך להאריך בזה, כי ידו לכל משכיל. אומר, גילוי כבודו יתברך, זה על ידי שלושת הדברים האלה שכוללים בתוכם את עקרי האמונה, ובשביל קיום מן האנושי, אז הקדוש ברוך הוא ברא עולם שלם עם כל הנבראים, אבל יש בעיה של לב האדם רע מנעוריו, ולכן צריך דין אמת ושלום כדי לתקן את החורבנות שנוצרים על ידי האדם. אז יש מטרה בבריאת העולם, אני מדלק פה קטע, זה שהעולם נברא בשבילם תכלית כוונת הבריאה, שלושת הדברים האלה, תורה, עבודה, גמילות חסדים שמהם מגיע, זה הדברים החיוביים, זה המטרה בבריאה, שיגיע כבוד ונחת רוח מהם, וזה רק על ידי אלה השלושה, וזה סיבת הבריאה. אבל כשיש בעיות בעולם, צריך לתקן אותו חזרה, אז יש גם אמת, דין ושלום שמחזירים את העולם אל התיקון שלו. טוב, הוא מעריך בזה עוד ומביא שם עוד דוגמאות ומעריך להסביר את העניין הזה. יש לו עוד קטע פה, גם נוכל לפרש שתכלית בריאת העולם לא היה אלא מרוב טובו וחסדו ברוך הוא, שרצה להאציל מאורו לאחרים ולהשפיע מטובו לאחרים. ולפי שאורו בהיר, צח מצוחצח ברוך הוא, לא היה אפשר שיהיה העולם הגשמי משתמש ונהנה אפילו ממקצת מקצתו, אם לא על ידי אמצעי שעל ידו יושפע האור על הגשמיים. זאת אומרת, בגלל שהאור הזה הוא כל כך גדול, צריך משהו אמצעי, מתווך, שיהיה אפשרות לקבל את האור הזה. מה האור הזה, מה האמצעי הזה? היינו קיום התורה ועבודה וגמילות חסדים. שעל ידי שעובדים העם בעבודת המלך, ראוי שישפיע המלך עליהם. ואז זה הכלי שדרכו האור של הקדוש ברוך הוא יכול להשפיע. הקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע שפע בעולם, אז הוא ברא תכלס את התורה וגמילות חסדים כדי שיהיה כלים לשפע. כלל התורה והמצוות הם שלושה עיקרים, מה שהוא אמר, כן, עיקרי האמונה. לכן אומר שמעון הצדיק שבשביל אלו שלושה נברא העולם. בלי האמצעים האלה העולם לא היה יכול להשתמש, להנות מאורו יתברך כלל. ושלושת האחרים זה בעצם שמירה מנזקים, שזה כבר סיפור אחר. טוב, הוא מעריך פה עוד להסביר את כל דברי הטור ממש פרט אחרי פרט בפרישה כאן בקטע הזה. טוב, בוא נסכם מה היה לנו פה במשנה. שלושת הדברים מועיל או מועמד, שזה בעצם הקיום של העולם, או הקיום האנושי באופן כללי, הקיום של האדם באופן פרטי, התפרס ישראל גם הולך על זה, זה נמצא כבר בראשון, אני אומר, התפרס ישראל מדגיש את זה יותר, הקיום של האדם באופן פרטי, וגם שלושה מצוות עיקריות שכתוב עליהם בחזל, כך רשי והגוין מביאים, ועוד מביאים את זה, ששלושה דברים עיקריים שכתוב בהם בחזל, שאלמלא שמיים ואורץ לסומתי, כן, עם למלא תורה, עם מלא מעמדות, ואלמלא המושג הזה של עולם חסד יבנה, העולם נברא בשביל חסד. רבינו יוינו, וכמו שראינו בפרישן, מסביר את זה יותר לעומק, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם לרצון, כדי שיעלה רצון, כדי שיהיה אפשרות לתת שפע לעולם, ושיהיה מקבלי השפע שמעלים רצון לפניו בעבודתם, ועיקר העלאת הרצון לפונו ויסבורך, זה על ידי שלושת העיקרים האלה, שזה תוירו, אבוידו, גמילוס חסונים, וכמו שרוחיים ולוז'נר אומר בסדר הזה, שעל ידי תוירו באים לאבוידו, ומשם לגמילוס חסודים, ואז לגמילוס חסודים היא באמת מוסריות אמיתית, כי היא בנויה מתוך ידיעת האמת, ומתוך מקום שבו האדם מבטל את עצמו למשהו שגדול ממנו, בסדר? ואז האדם מיישר את דרכיו ועושה גמילוס חסודים אמיתית, שבאמת מועילה ומתקנת את העולם, ומביאה אותו לעמוד אחד, שאפילו במצבים הכי קשים בבריאה ובמציאות, העמוד הזה קיים, שבן אדם חושב על מישהו אחר, ועוזר למישהו אחר מתוך גישה מוסרית נכונה ויציבה. וזה באמת הקיום של העולם בשלמות. השם יעזרנו.